לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
שעה אחת. הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות, מוצא פורים, שושן פורים. שמח. שלום לצוות המסור.
שלום גם לך, כבוד הרב. אנחנו נפתח עם מסרון ראשון, אקטואלי. רק זה עתה סיימנו את חג הפורים, לפחות כאן בירושלים. שואלים לפני כמה זמן, קרה סיפור המגילה?
לא הבנתי, עוד פעם?
לפני כמה זמן קרה סיפור המגילה?
לפני כמה זמן? הרבה מאוד שנים. אולי 2,000 שנה. בערך לפני הרבה שנים. יש גם חילוקי דעות בדבר הזה. יש חשבונות שונים של תאריכים. בערך מתי שאלה טובה, מתי זה קרה? בערך אני יודע איך כתוב בספר שכתבתי על מגילת אסתר, אבל שכחתי שזה כתוב שם. אם כן, ב-3319 הייתה טעות בלשצר. הוא חשב שאז מתחילים 70 שנות הגלות, ובשנת 1989, 70 שנה, היה משתה על שצר והוא נהרג. חשבון דניאל, תחילת גלות בבל, בכל בבל בכיבוש ארץ ישראל, 3320. שיבת ציון על ידי הצהרת קורש, 3390. טעות אחשוורוש, 3327. גלות יחוניה, 3395. משתה אחשוורוש, זה משתה שהוא חשב שאנחנו עבודים, 3338. חורבן בית המקדש, 3408, חידוש בניין בית המקדש. אם כן, משתה אחשוורוש היה בשנת 3395. כלומר, עכשיו אנחנו ב-5700. אם כן, זה בערך 2400 שנה. אם כן, משתה אחשוורוש, 3395. מי שרוצה לבדוק כל החשבונות האלה, הם נמצאים בפירוש רש"י, בתחילת המגילה, ובעוד כמה מקומות. רש"י בספר עזרא, א', יש החשבון הזה. עזרא, א', רש"י. זהו, עכשיו יש לי פה טבלה עם הספר שלי על מגילת אסתר עם כל התאריכים, מי שצריך.
כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
כן, כן, שלום המאזין.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום הרב, יש לי שאלה לגבי מנהג המקום, כמו שיש בספר בראשית, במפגש של המלאכים עם, עם אברהם ושרה באוהלם, אומר רשי שם על זה שמאכיל אותם, שלא ישנה מנהג המקום, וכך גם מפורש בפרשת כי תישא, שמשה עולה השמיימה. רציתי לשאול מדוע דווקא מלאך שבא למנוח ולצלפונית, או רב של שמשון, כן משנה מנהג המקום כאשר הם מציעים לו אוכל.
כי זה לא בולט. מה שאסור לשנות מנהג המקום, זה בגלל מחלוקת. אבל אם אין בזה מחלוקת, אז אין בעיה. למשל, אם אני בא לזה בית כנסת, כמובן אני מתפלל כפי המנהג של בית כנסת. אבל מה שאני מתפלל ביני לבין עצמי, בשקט, אין בעיה. כמובן זה מדובר שאני בא למקום הזה באופן זמני, לא באופן קבוע. אם זה באופן קבוע, אז אני מקבל מנהגי המקום. אם כן יש הבדל, אז אם אני מתפלל, אני יכול להתפלל בנוסח שלי בשקט, לא בקולי קולות, זה בולט שאני עושה דבר אחר. בסדר?
כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום,
שלום
הרב.
שלום המאזין.
אני רוצה לשאול בבקשה, שמעתי ברדיו, אם בן אדם לא מתחתן, אז פשוט לא מגיע לו גן עדן, אני לא זוכרת בדיוק מה העונש. האם זה חל גם על האישה?
האם מי שלא מתחתן לא מגיע לו גן עדן?
אני לא זוכרת בדיוק מה אמרו, איזה
עונש
הוא מקבל.
לא, תראי. ודאי שאדם צריך להתחתן. כולנו מבינים את זה. כמו שכתוב פרובו, זה פסוק מפורש. וכל מי שעובר על מצווה של תורה, כמובן שהוא יענש על זה. יחד עם זה, לפעמים אדם לא מתחתן, כי הוא לא מוצא מי להתחתן. אם תביא לו, הוא מתחתן מחר. לפעמים הוא אשם שהוא לא מתחתן, כי הוא מפונק. הוא רוצה אישה כזאת וכזאת וכזאת וכזאת. אבל לפעמים הוא לא אשם. אז האיש מצווה בפירה ורבייה, לכן חייב להתחתן. אבל אישה אינה מצווה בפירה ורבייה. אם היא לא מצווה, אז איך יבלדו ילדים? שאלה טובה. היא לא מצווה, אבל אומרים רבותינו, יש לה תשוקה גדולה מאוד לילדים. וכיוון שיש לה תשוקה, אז היא תתחתן, ובעזרת השם, יהיו לה ילדים. עכשיו, יוצא שהחיוב של האישה, הוא פחות, אין לה ממש חיוב להתחתן. אבל כמובן, זה חשוב, זה מידה טובה, זה מדרבנן, היא לא תשב לבד. אבל אם היא לא מתחתנת, זה ברור שהעונש שלה מן השמיים הוא יותר נמוך. כל זה כמובן מדובר שהיא לא מתחתנת כי היא לא רוצה להתחתן. זה בכוונה, היא לא רוצה להתחתן. אבל אם היא לא מוצאת עם מי להתחתן, היא לא מקבלת עונש. השאלה היא שאלה טובה. למה איש מצווה בפירה ורבייה, ואישה לא מצווה? כאשר בעצם עיקר ההיריון וכל זה, זה האישה, זה לא האיש. אז בספר משך חוכמה של רבי מאיר שמחה מדווינסק, הוא אומר כי זה לא תמיד דבר קל ללדת. טוב, זה פסוק מפורש, הרבה הרבה לפניך ורונך. רש"י מביא שם שיש צער העיבור, הריון, ויש צער הלידה, ויש צער גידול בנים. התורה לא מכריחה בן אדם לעשות דברים מעבר ליכולתו. אז חוזרת הקושיה, אם האישה לא מצווה, אז יחיו ילדים. אבל זה אומר שם רבי מאיר שמחה מדווינסק, שיש לה תשוקה גדולה לילדים, ובשביל זה היא מוכנה לכל, כמו שאמרה רחל אמנו, אבא לי בנים, אם לא מתה אנוכי, אם אין לי ילדים אני מתה. וכש היא הייתה כשהולידה את בנימין, אז נאמר לה יש לך בן. אז זה כמעט לא היה אכפת לה למות, העיקר שיש לה בן. זהו, זאת הסיבה שעשי אישה לא מצווה כמו האיש. אז פעמים שואלים, טוב, כולם יודעים שהאיש צריך לקיים פריה ורבייה, לפחות בן אחד ובת אחת, אבל האישה, והאיש כמובן הוא נשוי, אז כמה ילדים צריך? כמה? תשובה, הכי הרבה ילדים לפי היכולת. כמובן, היכולת זה גם יכולת פיזית שלהם, זה גם יכולת נפשית שלהם. זה לא קל, לפעמים הריון זה מאוד קשה, זה גם לידה, גם גידול בנים, להתעורר כל רבע שעה לניק. אגב, בספר משך חוכמה הוא מסביר על זה, על הפסוק פרו ורבו, אבל על הפעם השנייה שזה מוזכר, לא על הפעם הראשונה. כי בפעם הראשונה, פעם שנייה זה בספר, פרשת נוח. כי בפעם הראשונה זה לפני החטא. ואז לא היה צער גידול בנים. אבל הפעם השנייה זה אחרי החטא. אז יש צער לידה, צער הריון וכולו. הקיצור, אנא מכל הגברים לתת כבוד רב לנשותיהם שמוכנות להיכנס להיריון. טוב.
כן, תודה. תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים ברשותך עם מסרונים. כותב מאזין ושואל, במידה והוא רוצה לבדוק ישיבה קטנה שההורים שלו לא מוכנים שהוא ילמד שמה, הם טוענים בגלל חוסר מסגרתיות של התלמידים שלומדים שם בישיבה הקטנה. הוא שואל האם הוא יכול בכל זאת לבדוק, להתארח שם בישיבה, להיבחן, למרות שההורים שלו לא מוכנים שהוא ילמד שם.
אני
מבין.
אני מבין. אני מבין. של כיבוד הזה. כמובן. עכשיו, כיבוד הזהם זה מה שנוגע לחיים של של ההורים. לא מה שנוגע לחיים של הבן. הבן אינו כפוף להורים, יכול לנהל את החיים שלו איך שהוא רוצה. מה שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, הכוונה, מכין ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. כלומר, לדאוג לצרכים שלה. אבל הוא לא חייב לנהל את החיים שלו על פי הפקודות שלהם. יכול לנהל את החיים שלו איך שהוא רוצה, להתחתן עם מי שהוא רוצה וללמוד מקצוע שהוא רוצה, ואם נפשו חשקה ללמוד תורה, הוא לא חייב לשמוע להם. זה כתוב בפירוש בשולחן ארוך, יורה דעה, סימן רשמם, הלכות כיבוד אביהם, שאם ההורים שלו מתנגדים שילמד תורה, הוא לא חייב לשמוע. אפילו כתוב שם יותר מזה. זה בשם תחומת הדשא. ההורים שלו מסכימים שילמד תורה, אבל הוא רוצה ללמוד בישיבה א', והם רוצים שילמד בישיבה ב'. למה? כי ישיבה א' היא במקום קצת מסוכן. גם בזה הוא לא חייב לשמוע להם. כי אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. הוא לומד איפה? שהוא לומד הכי טוב. לכן הוא לא חייב לשמוע. יתר על כן, אם הוריו אמרו לו לעשות עבירה, ודאי הוא לא שומע. כמו שכתוב, איש אמו ואביו תראו וצבתותי תשמור. כלומר, אם הוריו אמרו לו לחלל שבת, הוא לא חייב לשמוע. למה זה הוא לא חייב? אסור לו לשמוע. והוא הדין כל עבירה שהוא לא צריך לשמוע. למה? כי אמנם ההורים מצווים אותו ככה, אבל ריבונו שלם מצווה אותו אחרת. וריבונו שלם הוא יותר מההורים. ואם הוא רוצה ללמוד תורה, אפשר להכריח, אבל הוא רוצה ללמוד תורה הרבה, והם מסכימים שילמד פחות. יוצא שהם רוצים לגרום לו מיעוט תורה, אז ודאי הוא לא צריך לשמוע. אבל זה שני נימוקים שכל אחד מהם מספיק. אבל כמובן הוא לא צריך להתחצב, צריך לדבר איתם בכבוד ובעדינות, להסביר להם שזה מה שליבו חפץ, ובלי זה... אם הוא לא ילמד איפה שהוא רוצה, אז הוא ימות, לא יודע מה. אפשר לדבר איתם בצורה כזאת. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, פרק ב', שם יש הלכות מלמדים. כלומר, איך ילד צריך ללמוד. שם בהלכות מלמדים, כתוב שמלמדים את הילדים תורה. מהבוקר עד הערב, כולל קצת מן הלילה. שבת גם לומדים, אבל שבת לא לומדים ישן, חדש, כדי שיהיה יותר נעים, אלא חוזרים על ישן. והוא מקבל רק יומיים חופש. כמובן, יום שישי וערב יום טוב, הוא מפסיק ללמוד, לא יודע, שעה לפני החג. והוא מקבל שני ימי חופש, שהם ערב יום הכיפורים, כי כמובן צריך לאכול, וערב פסח, כי צריך להתארגן, חמץ, הרי שהרמב״ם כותב על יותר מישיבה קטנה, כותב על שקידה עצומה. לכן זה בסדר גמור. הוא לא רבינו הרב צביה קוק, בשיחותיו על פרשת השבוע, פרשת משפטים, שמתחילה בעבדות. אז כמובן, ברוך השם, אין היום עבדות. אבל הוא מציין שהבן לא צריך להיות עבד של ההורים. כגון, שהם לא מסכימים שילמד תורה, או שהם לא מסכימים שילמד הרבה תורה, הם רוצים שילמד דברים אחרים. זה עבדות. אז זה נכון שצריך לכבד את ההורים, אבל זה לא אומר שצריך להיות עבד שלהם. הדרמה, ההורים צריכים להיות מאוד מאוד מאושרים שיש להם ילד כזה אשר חשקה נפשו בתורה. אשריהם. טוב, ורחנו קצת, כי זה באמת נושא חשוב.
כן, בהחלט. תודה כבוד הרב, תודה, יישר כוח. אנחנו נמשיך ברשותך עם עוד שאלות. נעבור לעוד מסרונים, שואלים לגבי בחורה שעברה פרוצדורה כירורגית, לא משהו מסובך. האם בכל זאת צריכה לברך ברכת הגומל, והאם ניתן במקום זה לתת צדקה?
לתת צדקה כמובן, זה תמיד טוב. אבל היא צריכה לברך הגומל. אני מבין, היא שואלת, היא מתביישת. לברך הגומל בפני כולם. והיא צודקת שהיא מתביישת. מידה טובה. לכן יש שלוש פתרונות. פתרון אחד, שתחכה להזדמנות, שיהיו 10 אנשים, גברים, מהמשפחה, שהיא לא מתביישת מהם, ואז לברך. אף על פי שמעיקר הדין, לא צריך להשחות את הברכה הזאת, אבל פה יש סיבה מיוחדת. אפשרות שנייה זה לדבר עם הגבאי של בית הכנסת, וגבאי אומר שקט, ואז היא מברכת בעזרת אנשים, לא רואים מי זאת היא וכן הלאה. אפשרות שלישית, שלא תברך בכלל, כי מתבייש, אז אי אפשר להכריח אותה. בושה, מידה גדולה מאוד. בושת פנים וגן עדן. הלו?
כן, כן. תודה.
כן, כן.
לראות שהרב סיים. תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו כבר מתקרבים למחציתה של התוכנית, כמעט 9:30. שוב ניתן את המספרים שלנו כאן באולפן למי שמאזין לנו. אנחנו בשידור חי, בשאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. שאלות ותשובות בהלכה, בהשקפה, באמונה. אם יש לכם שאלות בנושאים האלו, ואם יש לכם מכשיר כשר, מוזמנים להתקשר אלינו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, תתקשרו אלינו על 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו על 055-966-3991. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, הרב, כותבים לגבי מה שהרב אמר, שאין חיוב לאישה להתחתן, שואלים מדוע אז כתוב, אל תיטוש תורת אמך.
אל תיטוש תורת אמך. מפה לומדים שאדם צריך ללכת על פי מנהג אבותיו. ולא כתוב פה שאישה צריכה להתחתן. אולי הוא כוונתו לשאול למה כתוב אל תיטוש תורת אמך ולא כתוב אל תיטוש תורת אביך. אבל זה כתוב שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז יכול לשאול למה על האבא כתוב מוסר ולמה על האמא כתוב תורה. אותה שאלה, למה כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך ואיש אמו ואביו תיראו. אומרת הגמרא שבאופן טבעי אדם ירא מאביו, כי אביו מלמד אותו הלכות, צריך חרדת קודש. ולמה באופן טבעי, ולכן כדי לאזן, כדי שהוא שווין, כתוב דווקא איש אמו בביתרו. באופן טבעי, הילד מכבד את אמו. אגב, ירא הכוונה, אינו סותר דבריו, אינו מכריע דבריו, אינו יושב במקומו. וכבוד אמרנו קודם, אכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. למה באופן טבעי הוא מכבד יותר את אמו? כי אומרת הגמרא, כי משדלתו בדברים. רש"י מפתה אותו. אומנם המילה לפתות יש לה הקשר שלילי, אבל תלוי את מי מפתים ועל מה. כמו שאומר ירמיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, פיתיתני ואפת. הנה אז, לכן כתוב, כבד את אביך כדי שיהיו שווים. למה? מה פירושי מפתה אותו? היא עוזרת לו להקל רגשית את הדברים, היא מכילה אותו, עוזרת לו, לא מורידה עליו פקודות. הילד עובר דברים קשים בכיתה ועם החברים, ולפעמים יש גם מצוות שמכבידות עליו, אז היא מדברת אל ליבו. תורה, הסברה, מוסר, הכוונה, הנה, מוסר, צריך להקשיב למוסר ולהיות ממושמע. כן.
כן, תודה כבוד הרב, תודה ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים האם אדם שמספר לא למען תועלת,
אדם שמה?
מספר על איזשהו ארגון חסד, שאותו ארגון חסד נותן מוצרים שיש בהם אבקת חלב נוכרי. האם כאשר הוא מספר את זה, יש עניין, יש בעיה של לשון הרע? אין לו שום תועלת, הוא מספר את זה סתם.
לא, אין בזה בעיה של לשון הרע. כי חלב נוכרי זה לא עבירה. אם זה היה עבירה, איך יש הכשר על חלב נוכרי? זה לא עבירה. אלא לא חלב נוכרי, זה חומרה. אבל לא חייבים להחמיר. זה חשבון של כל אחד. אם הוא רוצה להחמיר או לא. הרי כתוב על המוצר כשר מכיל חלב נוכרי, כלומר זה כשר ויש מחמירים. תמיד אומרים המחמיר תבוא לברכה. יש עשרות חומרות, מה זה עשרות? אלפי אלפי חומרות. יש אדם הוא מחמיר בחלב נוכרי, למה התורה אסרה, לא, לא התורה, למה חכמים אסרו חלב נוכרי? כי אולי הגוי מרמה והוא ימכור לנו חלב לא קשר, חלב פרה, חלב נעקה, או חלב חזירה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כתוב בהלכה שאם היהודי נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אז זה קשר. אפילו הוא עלול להיכנס. לא חייב להיות שהוא נוכח. העיקר שהוא עלול להיכנס כל רגע. שהגוי מפחד. נרתק. הוא מפחד. לכן אומר אברהם משה פיינשטיין שזה לא משנה. אם הגוי מפחד מיהודי, הוא הגוי מפחד מגוי. העיקר, ויש פיקוח ממשלתי, מי שיעיז לשים חלב אחר, זה הסוף שלו. במיוחד שהחלב של חזירה או נעקה הוא הרבה יותר יקר. ולכן זה לא לשון הרע לומר שלא מחמירים. זה בסדר גמור. יכול לומר שזה חלב נוכרי, אבל לא לומר שזה חלב לא קשר, וכן הלאה וכן הלאה. צריך מאוד להיזהר. יש מסילת ישרים, משקל החסידות פרק אף. מי שרוצה להחמיר, הוא צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. למשל יש שמחמירים עם מסע שרויה. מסע בתוך נוזל. כי אולי נשארו פירורי קמח ומחמיצים. אבל מסופר על רבי שלום מבלץ, האדמור מבלץ, שהיה אוכל ליל הסדר בקרה אחת עם אמו הצדיקה, והיא פוררה לעצמה מצה לתוך המרק, והוא אכל את המרק כי הוא החליט שכיבוד אביהם זה יותר חשוב. מה עוד נזכרתי? ש הגאון הרב הינך פדווה נהג ללכת אל אחותו לביקור נימוסים, ו היא קנתה כחלך עם הכשר, וזה לא הכשר שהוא שמח עליו, אבל כדי להפגיע בחוטו הוא אכל. זה היה כשר, ברור, היה כשר, אבל לא הכשר שהוא רצה. צריך מאוד להיזהר ש... או למשל אדם קורא בתורה, יש טעות שמחזירים, יש טעות שלא מחזירים, ויש מאוד מאוד מקפידים לא להחזיר, כי זה עלול להליב אותו, וזה דבר יותר חמור מאשר בדיוק בדבר הזה. הקיצור, המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל כמו שאמרנו, עיין ספר משקל החסידות, ספר מסילת ישרים, פרק משקל החסידות, כיצד שוקלים מתי להחמיר ומתי לא להחמיר. על כל פנים, אין בזה לשון רע. כן.
כן, תודה. תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים ברשותך, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום הרב. מה התרופה כאשר אדם חושב על סוף ימיו, על המוות, על זה שיש אנשים קרובים אליו שנפטרו, והוא מבין שגם ימיו הם אינם סופיים, והחיים הם סופיים, ואז באים לו מחשב מדכאות מאוד על זה שגם הוא סופו ברור. אמנם זה חולף, אבל מה התרופה כשמדוכאים מהדבר הזה?
מה אדם חושב על מוות, זה מדכא אותי, אותו, מה התרופה? זאת השאלה, נכון?
כן, בבקשה.
החיים הם קצרים. הנצח הוא אינסופי. אם אדם הוא כופר, לא מאמין בשם, לא מאמין בעולם הבא, לא מאמין בהישארות הנשמה, אז בוודאי שהוא נכנס ללחץ. ואין לו פתרון אלא לשקוע בתענוגים. אכול ושתה, אכול ושתה, כי מחר תמות. אמנם, הפילוסוף אפיקור, שכמובן כפר בעולם הבא, היה אומר, מה אתה מפחד מהמוות? הרי כל זמן שאתה חי, אתה לא מת. וכשאתה מת, אתה כבר לא. זה קצת פילוסופי. ולכן, אנחנו יודעים שיש חיים אחר המוות. זה לא רק תשובה לשאלה הזאת. זה תשובה לשאלה על אדם שסובל בחיים. הוא עני, הוא רעב, הוא לא נשוי, הוא סובל, הוא במחנה השמדה. הוא סובל מדברים אובייקטיביים. לא בגלל שהוא חושב על המוות, אלא בגלל שעושים לו את המוות. הספר קהלת דן בזה. באמת, הוא אומר, אי אפשר למצוא פתרון גמור לשאלה הזאת, של הגורל האנושי. מיתרון לאמן, לאדם האמן שימול תחת השמש. תחת השמש, אבל לא מעל השמש. לא בעולם הבא, לא בעולם העליון. יש, בגמרא ברכות, דף, התחלת פרק 50, שהייתה חתונה. ורבי מיון הראה שמשתוללים. ודאי בחתונה צריך לשמוע, אבל לא להשתולל. ואז הוא לקח אגרטל יפה מקריסטל, שבר אותו כדי שירגעו. אמרו לו, הרב ישיר לנו שיר. אז הוא שר, אוי לנו כי נמות, אוי לנו כי נמות. זה מה שהוא מצא זה נכון לשיר בחתונה. אמרו לו, וענן, מה נהנה בטרח? מה אנחנו עונים אחריך? מה הפזמון? תשובה, איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? כלומר, אומר הרב קוק בפירושו, אין היה שם, שזה לא יעזור לי להתחמק רעיון המוות. נצטרך לתפוס את השור בקרניים ולדעת שנמות. אלא מה שיש בידינו זה תורה ומצוות, כדי שנזכה לעולם הבא טוב. עולם הזה זה פירור לעומת עולם הבא. כמובן את הפירור הזה אנחנו אוהבים, ויפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, אבל לא לשכוח שעולם הזה הוא פרוזדור, בעולם הבא הוא טרקלין, כמו שיש שיר של חסידין וברדוק. אל תדאגו, אני לא יודע לשיר. עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, אוי, עולם הזה דומה לפרוזדור. עולם הבא דומה לטרקלין, עד כן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין. הוא מעשה בבחורה, שהתחתנה עם בחור נפלא. אבל זמן קצר אחד הוא נמת. טוב, בכתה בכתה, אבל היא זכתה כל השילוחים. אמרו לה למה? כי בתחיית המתים אני רוצה להיות איתו. כמה זמן אני אחיה פה? 70, 80, לא יודע. לא אכפת לי להיות לבד בחיים, אבל בנצח אני רוצה להיות איתו. שאלו רב, אם היא תתחתן בשנית, אם היא תהיה, שמח הרב, אני מנוע מלענות. יסור הרב לפסוק בנוכחות רב גדול ממנו. וכיוון שהשאלה הזאת נוגעת לתחיית המתים, ולתחיית המתים יהיו רבנים יותר גדולים ממני, נודע רשי, רמב״ם, רבי יהודה הנשיא, יהושע בן נון, אני לא יכול לענות. אבל אחרי גלות נגלות ספר הזוהר, כתוב בפרשת תרומה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, פרשת משפטים, אם בא לשהו, יצא אשתו אמו. כלומר, אם הוא מת רווק, הוא יקום לתחייה רווק. אבל אם הוא מת נשוי, הוא יקום לתחייה נשוי. כלומר, יתהיה עם הראשון. כי הוא העיקרי. אומנם יכול להיות פעם בפעמים, הוא נפוך. שאישה מתחתנת עם אדם שהוא מפלצת, והיא סובלת הרבה, היא מתחתנת עם שני, והיא מאושרת. בגדול כבוד הבית השני מהבית הראשון. אנחנו מדברים על הבעל העיקרי. נמצאנו למדין חוכמה גדולה מהאישה הזאת, הבחורה הזאת, שהייתה מוכנה להיות לבד כדי לאחר את חיית המתים. זה לא סותר שאנחנו הולכים לצבא ובונים את הארץ. אמרנו, העולם הזה הוא הפרוסדור של הטרקלין, אבל העיקר זה הטרקלין. לכן אין מה לפחד מן המוות. הבעיה הזאת ידועה. הרב קוק מדבר על בספרות הקודש, סוף קרח בית, יחד המוות, יראת המוות. ושיהיה הרבה אנשים כל החיים שלהם מנוהלים על פי היסוד הזה של יראת המוות. ככה מארגנים את כל החיים שלהם. לא, לא צריך לראות מן המוות. אחרי המוות זה יותר טוב מאשר לפני המוות. אלא כמובן צריך להישאר פה ולעבוד את השם. טוב, מאזינים יקרים, תזכו לחיות לאורך ימים טובים.
אמן, אמן. כן. וכן למור. תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום למאזין.
שלום, שלום וברכה. רציתי לשאול שבמוצאי שבת מברכים על האש ועל בשמים. במוצאי יום טוב לא מברכים, אפילו שחל בשבת לגבי בשמים, אולי יש כן. למה, מה ההבדל? למה במוצאי יום טוב לא מברכים על לא על בשמים ולא על האש? במוצאי שבת כן, מברכים על האש ועל בשמים. מה ההבדל?
זה כתוב בקיצור שולחן ערוך. כי בשבת אסור להדליק אש, וביום טוב מותר להעביר אש. ולכן לא מברכים בורם על האש. אבל אם זה שבת יום טוב, אז זה כבר שאלה אחרת. אותו דבר בסמים, כי משפט הרשעים בגיהינום, אבל בשבת הם לא בגיהינום. בשבת הם לא בגיהינום, מוצאי שבת הם חוזרים לגיהינום, וכמובן בגיהינום יש ריח רע, ולכן מדליקים 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 נשים בסמים כדי שיהיה לזה רח טוב. וגם כמובן לא גם אם זה שבת לא 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 שינו כיוון שזה יום טוב לא רוצים להעליב את יום טוב אותו דבר הרבה סמים טוב שיהיו שלא תהיו בגיינום
תודה כבוד הרב, תודה יישר כוח. עוד שאלות, נעבור אל מסרון הרב, שואלים האם, שוב השאלה לגבי עניין של ברכת הגומל לאישה, האם מישהו יכול לברך בקול רם ולהוציא את האישה לידי חובה?
של הגומל?
כן.
לא, הגומל אדם צריך לברך בעצמו, אבל אם האיש חייב בגומל, למשל, שניהם נשאו, ושניהם היו בסכנה. רגע, מה אומר? שעל הבשרים לא מברכים, אבל מברכים על הנר, מה אמרתי קודם? היו היו?
סליחה הרב?
כן. על מה דיברתי קודם?
דיברנו
על... או שאחרתי מה הייתה השאלה עכשיו.
דיברנו על הגומל.
אם הוא חייב בגומל, הוא יכול לברך בגומל, ו... אשתו יכולה להיות גמל, אבל הוא חייב להיות. אבל צריך שהוא יהיה חייב. יש ספרדים. מברכים על גומל, על כל נסיעה. אז מה אנחנו עושים כל הזמן, אז מה יהיה? אז אחד, שבת, מברך על גומל, ומוציא ידי חובה את, את כולם. אז אם הבעל גם החייב, אז זה בסדר.
כן, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרון. כותב מאזין ושואל, שאומר שרואים במקורות שהצד הדתי והלאומי משלימים. והיום זה נראה שזה אחד ליד השני. איך אפשר להפגיש, להפגיש ביניהם, בין הצד הדתי והלאומי?
זה לא שאלה פשוטה. אני ויכוח יותר מ-100 שנה. בקונגרסים של באזל וכולו וכולו האנשים הציונים שבנו את הארץ היהדות, התורה זה לא, הם לא התעניינו בזה זה לא עניין אותם והיהודים החרדים זה לא עניין אותם גאולה בבניין הארץ כמו היום שיש חרדים שזה לא מעניין אותם הצבא לא כל כך הם לא נגד אבל זה לא מעניין אותם זה לא מה שיש בראש שלהם. וכמו כן, החילונים, הציונים, זה לא מעניין אותם התורה והמצוות. הם לא נגד, זה לא מעניין אותם. זו בעיה, ולכן הציונים בנו מדינה לתפארת, כלכלה, ביטחון. החרדים בנו אימפריה של תורה לתפארת, מלא ישיבות, מלא מלא. למה? כי התלהבו, כי אתם אין תשוקה, אין אין תשוקה לבנות את הארץ, ואין אין תשוקה לבנות את התורה. הרב קוק הרבה ניסה לחבר בין העולמות, אבל זה לא דבר כל כך פשוט. זה לא ילך בכוח, הדבר הזה. צריך להלהיב, לחומם, אלה את אלה ואלה את אלה. לא מלאכה פשוטה. טוב.
כן, בהחלט, הרב שלמה
אבינר. צריך להתעזר בסבלנות גדולה מאוד. טוב, שלום.
תודה, תודה כבוד הרב, ישר כוח גדול, תודה על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו כאן מדי שבוע, ישר כוח גדול. אנחנו מודים גם לצוות, תודה לך אלעד זוהר על הביצוע הטכני, לך אלעד פניקר על ההפקה. אני אמירם כהן, מודה לכם ולכן על ההזנה, כמובן על ההשתתפות. מיד אחרינו בשעה 10, הערב הזה תוכלו להזין לשיעורו של הרב שלמה לוי, לפרשת עצה, ואחר מכן 20 דקות תורה, הרב אורן נזרי, אחר מכן הרב יוסף כהן, ועוד רבנים נוספים. תפילת שחרית עם משה חבושה בשעה 5, מחר בעזרת השם, שאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב בורשטיין. שיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות.